סיפור אישי. למיטה עם אבא. השעה 1:30 בלילה, באמצע חודש יולי. זו הפעם השלישית שאבא קם לסדר את הסדינים ואת הציפית, או לפחות נראה לו שהוא מסדר אותם. לפעמים הוא ממלמל משהו כמו, זה בכלל לא בסדר, או להזזל. משעה 22:00 הוא ואני מנסים להירדם ואיננו מצליחים. החדר חם והאוויר לח. בדיוק כאשר הרגשתי שהוא נושם בשקט וחשבתי שהנה סוף סוף הוא נרדם, הוא מתחיל בהזיותיו על מכבי תל אביב מול הפועל חיפה. אני מסתכל על השעון בפעם המי יודע כמה, בתקווה שהמחוגים כבר יצביעו על השעה 5 או 6, אך לא, השעה 2. אמא ישנה בחדר הסמוך, הנשימות שלה שקטות וסדירות. אחרי שבועות של ויכוחים, היא הסכימה ליטול כדור שינה. בפעם הראשונה בחייה היא נוטלת כדור שינה. הלילה גם הבנתי מה עבר עליה בשבועות האחרונים, כאשר טיפלה באבא ובדמנציה שלו לגמרי לבדה, והתנגדה בכל מאודה להצעות להשפז את אבא במחלקה סיעודית. האמת, היו לי רגשי אשם. כוונתי הייתה להחליף את אמא ללילה אחד בלבד, אך בשעה 2:00 ההקרבה נראתה לי כמעט קשה מנסו. בדיוק כאשר אני מצליח להירדם, הוא אומר, שום דבר לא מסודר, אני חייב ללכת. הסדינים הסתובבו מסביב לגופו, והוא לא מצליח להשתחרר. כאשר הוא עומד על הרגליים, אני עוזר לו ללבוש נעלי בית וחלוק. הוא מתעקש לרדת במדרגות, כדי למצוא את האנשים המשתדלים לראות בנו ולא מצליחים. הוא שומע שהם מתלחשים מאחורי הבית. אני מסביר לו שבעיירה הקטנה הזאת כולם כבר נרדמו 22:00. הוא ניגש לאגרטל כדי לבדוק את המאגר הסודי כביכול של שטרי הדולר, והדולרים מכסף, ואם הם נמצאים במקומם. אני מצליח להרגיע אותו שהכל בסדר, ואנחנו הולכים לנוח על הספסל לפני הכניסה לבית. אני שומע את הרכבת העוברת בביתו כל לילה בשעה 3:00. אני נזכר בזמנים עברו, כשהייתי ילד ושיחקנו יחד, ולא היינו זרים אחד לשני כמו הלילה. רוח קלה נושבת וזו כנראה מביאה לו מרגוע. גם בעבר היו הפוגות שבהן זיהה אותנו, הבין מה קורה והודיע לנו שמצבו מדרדר. במשך 60 שנה הכרנו אחד את השני, אך היחסים אף פעם לא היו ממש קרובים. הוא עבד קשה ופרנס את אמא ואותי. בעיר כיבדו אותו כאדם ישר וחרוץ. את כל החשבונות שהגיעו הוא שילם כעבור יום. פעם אחת כאשר הבנק שלח לו כרטיס אשראי שלא ביקש, הוא התרגז. הוא שילם במזומן. בערבים כאשר חזר מעבודתו בבית החרושת, הוא התקלח, אכל ארוחת ערב ונכנס לבית המלאכה שלו לתיקוני טלוויזיה. זמן קצר לאחר חתונתו לאמא הוא נרשם לקורס לתיקוני טלוויזיה, ובין לילה הפך להיות המומחה המקומי. בילדותי אבא היה תמיד עסוק באחת משתי העבודות שלו. בשבילו כל הימים היו אותו דבר, ימי חול וימי מנוחה. הוא תמיד עבד. את הביקורים בכנסייה הוא השאיר לאמא ולי. אינני בטוח אם הוא חשב אי פעם שאצליח להיות עצמאי. אותי תיארו תמיד כבעל קומה נמוכה, קצר ראייה ותולעת ספרים. אך גם אם היו לו ספקות, הוא לא ביטא אותם. תמיד היה אדיב, בלי הצגות של חיבוקים ונישוקים. הוא תמיד חסך בתקווה שאצליח ללמוד במכללה המקומית, אך החסכונות תפכו עד כדי כך שהוא שילם גם בעבור לימודי הרפואה שלי וכל ההוצאות שנלוו עליהם. בחג המולד, שנת 2000, אמא והוא ביקרו אצלנו. עברה עליו התקפת בלבול, ואף פעם לא מצאו סיבה אורגנית. כעבור שבוע הוא חזר לאיתנו, וניסה להסתיר את מה שעבר עליו. במבט לאחור, אמא סיפרה לי שהיא הרגישה בשבועות לפני כן שמצבו הולך ורע. הבלבול חוזר לעתים קרובות, הזיכרון נחלש, ההליכה לא יציבה, והידיים רועדות. בשלוש השנים לאחר מכן ראינו הידרדרות בזיכרון, ביציבות וברעד. באחד מהביקורים שלי הוא פתח לי את דלת והתנצל. הוא יודע שאני אורח, אך לצערו אינו זוכר את שמי. בנסיעתי הביתה באותו לילה התחלתי לבכות. הרגשתי כי נפרדנו לתמיד, וכל מה שלא ידעתי עליו כבר לא ידע. הרוח הקלה הרגיעה אותו, ושנינו התחלנו לנמנם. התלבטתי אם לקום ולהחזירו למיטה. הוא אמר, הגיע הזמן ללכת לישון. עלינו במדרגות כאשר השעון עמד על השעה 5. השמש התחילה כבר לעלות מאחורי ההרים. פתאום פנה אליי ואמר, אתה יודע, עכשיו אנחנו חברים טובים. אחרי זה נרדמנו שנינו וישנו 4 שעות של שינה עמוקה ומרעננת. הסיפור הופיע בכתב העת Journal of the American Medical Association מיום 24 במרס 2010.